שלום מאזינים, מאזינות יקרים, אתם הרדיו מבשר טוב, הרדיו שמבשר לכם את הגאולה ואימת המשיח. אנחנו נלמד את שיעורי החיטת היומיים, החומש, תהילים, טניה, כתקנת רבותינו, נשיאנו הקדושים, נשמתם עדן. ואנחנו פותחים במזמורו של הרבי שליטא מלובביץ' מלך המשיח, מזמור קכ"ד בתהילים. שיר מעלות לדוד, לולי אדוני שהיה לנו, יאמר לישראל, לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו, בחרות הפעם בנו, אזי המים שטפונו, נחלה עבר נפשנו, אזי עבר נפשנו המים הזה עדונים, ברוך אדוני שלא נתננו טרף לשיניהם, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים, הפח נשבר ואנחנו נמלטנו, עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. נאמר את המזמורה של רבנית חיה מושקה, אשת בודושת אדמור שליטה מלך המשיח, שיר המעלות הבוטחים באדוני, כי הר ציון לא ימות לעולם ישב, ירושלים ערים סביב לה, ואדוני סביב לעמו מעתה ועד עולם, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת הידיהם. הטיב אדוני לטובים ולישרים בליבותם, והמתים עקל כלותם, יוליכם אדוני את פועלי האבן, שלום על ישראל. אנחנו נעבור כעת לקריאת מזמור התהילים, ואנחנו פותחים במזמור פי ג' בתהילים, תפילה למלחמות שהיו לישראל בימי השפט, ואיך היו יועצים סודות על ישראל עיין בפנים. שיר מזמור לאסף, אלוהים עד דומי לך, אל תחרש ואת תשקוט אל, כי הנה אויביך אי המין ומסניך נשאו ראש, על עמך ירים מוסות והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד, כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו, עלי אדום וישמעאלים, מואב והגרים, גבל ועמון ועמלק, פלשת עם יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, היו זרוע לבני לא צלע, עשה להם כמדיין, כסיסרה, כאבין בנחל קישון, נשמדו בעין דור, היו דומן לאדמה, שיתמו נדיבמו כעורב יכזאב, וכזב אחו חצלמונה כנסיכמו, אשר אמרו נרשה לנו את תנועות אלוהים. אלוהי שיתמו חגלגל, כקש לפני רוח, כאש תיבר יער וכלהבת אלי תרים, כן תרדפם בשעריך ובסופתך תבעלם, מלא פניהם קלון ויבקשו שמך, אדוני, יבושו ובעלו עד עד ויחפרו ויובדו, וידעו כי אתה שמך, אדוני, לבדיך, עליון על כל הארץ. המזמור הבא פי ד' בתהילים, בו מבואר תפילות ובקשות והמשורר המקונן במר נפש ממעמקי הלב על חורבן המקדש וכמה ברכות והבטחות שיהיה בבניינו ואשרי לגבר שיבטח שיבנה ואינו מייאש עצמו לאורך הגלות. למצח על הגדית לבני כוח מזמור, מה ידידות משכנותיך, אדוני צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות אדוני, ליבי ובשרי רננו אל אל חי. גם ציפור מצאה בית ודרור כן לה, אשר שתה אפרוחי את מזבחותיך, אדוני צבאות, מלכי ואלוהי, אשרי יושב ביתך, עוד ילוך הסלע, אשרי אדם עוז לובך מסילות בלבבם, עוברי בעמק הבכה, מעיין ישיתוהו, גם ברכות יעתם מורה ילכו מחיל, אל חיל, יראל אלוהים בציון, אדוני אלוהים צבאות שמעה תפילתי, יאזינה אלוהי יעקב סלע, מגיננו ראה אלוהים ואבט פני משיחיך, כי טוב יום בחצריך, מאלף, בחרתי, הסתופף בבית אלוהי, מדור בעולי רשע. כי שמש ומגן אדוני אלוהים, חן וכבוד ייתן אדוני, לא ימנע טוב לאורחים בתמים. אדוני צבאות, אשרי אדם בוטח בך. המזמור הבא, מזמור פאי בתהילים, מבואר תפילה לאריכות הגלות אמר, מתפלל לגאולנו ויקיים הבטחתו במהרה, ומפני מה הגלות ארוך יותר מהראשונים, וכל יחיד ויחיד יתפלל אותו בצרתו. למצח לבני כוח מזמור, רצית אדוני ארצך, שבת שבית יעקב, נשאת אבון עמך, כיסית כל חטאתם סלע, אספת כל עברתך, שיבות מחרון אפך, שובנו אלוהי שאינו ואפר כעסך עמנו, הלעולם תנף בנו, תמשוך אפך לדור ודור, הלא אתה תשוב תחיינו, ועמך ישמחו בך. הראינו אדוני חסדך, וישעך תיתן לנו, ישמע מה ידבר האל, אדוני, כי ידבר שלום אל עמו ואל חסידיו, ואל ישובו לחסלה, לאח קרוב ליראה וישאול לשכון כבוד בארצנו, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח, וצדק משמיים נשקף, גם אדוני ייתן הטוב, וארצנו תיתן נבולה, צדק לפניו יהלך, וישם לדרך פעמיו. המזמור הבא פיוו כמה וכמה תפילות על צערותיו ונגד צונאיו, דואג והחיתופל, וכמה תוארי שבחים לקדוש ברוך הוא, וכל יחיד יכול להתפלל בעת צערותיו. תפילה לדוד, עתה אדוני אוזניך ענני, כי אני ואביון אני, שמרה נפשי כי חסיד אני, הושיע עבדך אתה אלוהי, הבוטח אליך. חונני אדוני כי אליך אקרא כל היום, שמח נפש עבדך כי אליך אדוני נפשי עשה, כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד לכל קוראיך. האזין אדוני תפילתי והקשיבה בקור תחנונותיי, ביום צרתי אקראך כי תענני. אין כמוך באלוהים אדוני ואין כמעשיך, כל גויים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדוני ויכבדו לשמך, כי גדול אתה ועושה נפלאות, אתה אלוהים לבדך. הורני אדוני דרכך, לך בעמיתך, יחד לבבי לירא שמך. עודך אדוני אלוהי בכל לבבי, ואכבדה שמך לעולם. כי חסדך גדול עלי, והצלת נפשי משאול תחתיה. אלוהים, זדים קמו עלי, ועדת הריצים ביקשו נפשי, ולא סמוך לנגדם. ואתה אדוני לרחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. פנה אליי וכונני, תנה עוזך לעבדך, והושיע לבן עמתך. עשי מאות לטובה, וירו שונאי ואבושו, כי אתה אדוני עזרתני וניחמתני. המזמור הבא פי זין, נתייסד לומר אותו בבית המקדש ומשבח כבוד ירושלים, ואיך מגדל חכמים רבים וגדולים, בעלי שם ואנשי מעשה, וכמה מידות טובות וכמה טובות לעתיד לבוא. לבני כוח מזמור שיר יסודתו בערי קודש, אוהב אדוני שערי ציון מכל משכנות יעקב, נכבדות מדובר בך עיר האלוהים סלע, אזכיר רב ובבל יהודה נפלשת וצור עם כוש זה יולד שם, ולציון יאמר איש ואיש יולד בה והוא יכונני העליון, אדוני יספור בכתוב עמים זה יולד שם סלע, ושרים כחוללים כל מעייני בך. עד כאן מקריאת מזמור התהילים הנפלאים של נעים זמירות ישראל, דוד מלכה משיחה, שבזכות אמירת מזמוריו זוכים אנו לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא אלינו תכף ומיד ממש. נתקת את השיעור היומי בחומש בפרשת השבוע, פרשת יתרו, קריאה ליום רביעי, פירושיו הנפלאים של רש"י הקדוש. בראש חודש סיוון, חודש וחצי לאחר צאתם ממצרים, מגיעים בני ישראל אל מרגלות הר סיני. התובנה כי הם עומדים לקבל את התורה יוצרת רוח טובה בעם. חנייתם היא כאיש אחד ובלב אחד. והם נכונים לקבל את ההנחיות לקראת קבלת התורה. משה עולה אל הר סיני לקבל הנחיות, השם הודיע לו כי אם ישראל יקבלו עליהם את ברית השם, יהיו לו סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. פרק י"ט פסוק א' בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה, אומר רש"י, בראש חודש. לא היה צריך לכתוב, אלא ביום ההוא. מהו ביום הזה? לרמוז שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כאילו היום ניתנו. פסוק ב' ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. ויסעו מרפידים, למה הוא צריך לחזור ולפרש מהיכן נסעו? ולא כבר כתב שברפידים היו חונים. בידוע שמשם נסעו. אלא להקיש ולדמות נסיעתן מרפידים לביאתן למדבר סיני. מה ביאתן למדבר סיני בתשובה? אף נסיעתן מרפידים הייתה בתשובה. ויחן שם ישראל, מפרש רש"י כאיש אחד, בלב אחד. אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקות. היו בתרעומות ובמחלוקת, שהיו מתרעמים על משה ואהרון, בעניין תורח המסעות. נגד ההר, אומר רש"י, למזרחו. בכל מקום שאתה מוצא נגד, פנים למזרח. כי צד המזרח קרוי פני העולם, וצד מערב קרוי אחוריו. פסוק ג' ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל. ומשה עלה ביום השני, כל עליותיו בהשכמה היו, שנאמר, וישכם משה בבוקר. כה תאמר, בלשון הזה וכסדר הזה, לבית יעקב, אלו אנשים שהן עיקרן של בית, תאמר להן בלשון רכה. ותגד לבני ישראל עונשים והדקדוקים שבדיני התורה, פרש לזכרים, כי עליהם צריך לדבר בלשון תקיפה, להשמיע להם את חומר ענייני התורה. ובלשון ותגד נרמז דברים הקשים כגידין, שזה מין ירק מר, כלומר דיבורים חזקים וחריפים. פסוק ד', אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. אתם ראיתם, לא מסורתי בידכם, ולא בדברים אני משגר לכם, ולא בעדים אני מעיד עליכם, אלא אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, על כמה עבירות שהיו המצרים חייבים לי, קודם שנזדווגו, שנתפלו לכם, לענות אתכם, ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם, וכל זאת כדי להודיע שאני מחבב אתכם. ואשא אתכם, אומר רש"י, זה יום שבאו ישראל לרעמסס, שהיו ישראל מפוזרים בכל ארץ גושן, ולשעה קלה כשבאו לישא ולצאת, נקבצו כולם לרעמסס, ומשם יצאו ונסו לסוכות. ואון פלוס תרגם, ואשא אתכם ונטלית ידכון, שפירושו כמו ועשיע אתכם, תיקן את הדיבור דרך כבוד למעלה. שהרי לשון כבוד הוא כלפי הקדוש ברוך הוא לומר שהשיע את ישראל יותר מאשר שנשא אותם עליו. על כנפי הנשרים, אומר רש"י, כנשר הנושא גוזליו על כנפיו, שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין רגליהם, לפי שמתייראים מעוף אחר שפורח על גביהם, שמא יטרוף את גוזליו מעל כנפיו. אבל הנשר הזה אינו מתיירא משאר עופות, אלא מן האדם, שמא יזרוק בו חץ מלמטה, לפי שאין עוף אחר מגביה ופורח על גביו. לכך נותנן על כנפיו, והנשר לא חושש שיתערפו. ובאשר לזריקת חץ מן האדם, אומר מוטב, ייכנס החץ בי ולא בבניי. כך אומר הקדוש ברוך הוא, אף אני עשיתי כן, שנאמר, וישא מלאך האלוהים וגומר, ויבוא בין מחנה מצרים וגומר, ויהיו המצרים זורקים חיצים ואבני בליסטראות, והענן מקבלם וקולטם בתוכו. ואביא אתכם אליי, אומר רש"י כתרגומו, באונקלוס, וכריבית ידכון לפולחני, וקרבתי אתכם לעבודתי. כלומר, זכיתם שבחרתי בכם להיות עבדים לפניי. פסוק ה', ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. ועתה, אומר רש"י, אם אתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל ההתחלות קשות. ושמרתם את בריתי, שאכרות עמכם על שמירת התורה. סגולה, לשון נוצר חביב, כמו וסגולת מלכים, גנזי מלכים. כגון כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם מתוך שהם יקרים. כך אתם תהיו לסגולה להיות חביבים אצלי משאר אומות, ולא תאמרו אתם לבדכם שלי ואין לי עמים אחרים עמכם. ומה יש לי עוד שאת יחיבתכם נזכרת, ניכרת? לכן מסיים הכתוב ואומר, כי לי כל הארץ, כלומר, לי כל עמי הארץ, והייתי יכול לבחור בכל מי שירצה. ועם זאת, הם בעיניי ולפניי לכלום. ולא בחרתי לסגולה, אלא בכם. פסוק ו', ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, מפרש רש"י שרים, כמה דעת אמר, כפי שאתה אומר, ובני דוד כהנים היו. אלה הדברים, לא פחות ולא יותר. עד כאן מהשיעור היומי בחומש ופרשת השבוע, פרשת יתרו, הקריאה ליום רביעי, פירושיו הנפלאים של רש"י הקדוש. נלמד כעת את השיעור היומי בספר התניא קדישא לכבוד קדושת האדמו"ר הזקן רבנו שניאור זלמן מלאדי, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק כ"ה. בפרק הזה כ"ה יסיים רבנו הזקן את מה שהוא התחיל להסביר לנו בפרק י"ח, את הפסוק "כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו", שמאוד קרוב וקל לכל יהודי לקיים תורה ומצוות, לא רק בשלושה לבושים, במחשבה, דיבור ומעשה, שזהו הפירוש הפשוט של בפיך ובלבבך לעשותו, אלא גם בפירוש הפנימי של בלבבך, והיינו עם רגשות הלב, באהבה וביראה לקדוש ברוך הוא. כעת יסביר רבנו הזקן שבכל שעה יכול יהודי להסיר מעצמו את הרוח שטות ולעורר בתוכו את האהבה המסותרת, כך שכשבאה עבירה לידו יחוש מיד שעל ידי עבירה הוא מנתק את עצמו מהקדוש ברוך הוא, וממילא הוא ימנע את עצמו מלעשותה, וכשבאה מצווה לידו יזכור מיד שאהבתו לקדוש ברוך הוא מכתיבה לו לקיים את המצווה, כי על ידי המצווה הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא. וכך מסביר האדמו"ר הזקן בשיעור היום, וזהו שכתוב "כי קרוב אליך הדבר מאוד לקיים תורה ומצוות בלבבך, באהבת השם וביראת השם, שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר רוח שטות". כל רגע ובכל שעה יש לאדם את היכולת להעביר את הרוח שטות המקהה את הרגישות שלו, שעל ידי עבירה הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. והשכחה שקיימת בו אהבה לקדוש ברוך הוא, בגללה הוא יכול לקיים מצוות כדי להתאחד איתו יתברך. הוא יכול להסיר את הרוח השטות הזאת מקרבו, ולזכור ולעורר אהבתו להשם אחד, המסותרת בוודאי בלבבו בלי שום ספק. ברור הדבר בלי שום ספק, בלי שום פקפוק, שקיימת בליבו אהבה לקדוש ברוך הוא, כי כאמור, גם רשע וקל שבקלים ישנה בליבו אהבה מסותרת לקדוש ברוך הוא. וזה שכתוב ובלבבך, כלומר שיהודי יכול לקיים תורה ומצוות באהבה שבליבו לקדוש ברוך הוא, ולא רק באהבת השם, כי בקיום תורה ומצוות ישנו גם סור מרע, להימנע מעבירות, ולכך נדרשת יראת השם, את הפחד מהקדוש ברוך הוא. לכן מציין רבנו הזקן מיד שהאהבה הזו כוללת בתוכה גם יראה, ומצד היראה הזו בידו להימנע מלעשות עבירה. ונכלל בה באהבה זו גם דחילו, גם יראה, דהיינו המורה והפחד שלא להיפרד בשום אופן מייחודו ואחדותו יתברך, אפילו במסירת נפש ממש, גם אם הוא יאלץ למסור את נפשו כדי שלא להיות נפרד חלילה מהקדוש ברוך הוא, בלי שום טעם ושכל ומושג, בלי שהוא יבין ומדוע עליו למסור את נפשו, אלא בטבע אלוקי, כפי שכבר הוסבר בפרק י"ט, במשל אור הנר, הנמשך באופן טבעי לשורש שלו. כך נמשכת הנשמה של יהודי באופן טבעי לשורשה אלוקי. לגבה יש בכך משום טבע אלוקי שלמעלה מהבנה, כך היא כוללת גם חרדה ופחד טבעי שאותה המשכה של התאחדות עם הקדוש ברוך הוא לא תנותק, גם אם בגלל כך יצטרך למסור את נפשו. וכל שכן בשבירת התאוות, הקלה מייסורי מיתם. והוא הרי מוכן גם למסור את נפשו. הרי שוודאי הדבר שקרוב אליו הדבר יותר לכבוש היצר, אין בבחינת סור מרע, זאת אומרת להימנע מעשיית עבירות, אפילו מעבירה קלה של דברי סופרים, שאיסור מדרבנן בלבד ולא איסור מן התורה. גם בזה יש לו את היכולת לשלוט בעצמו, שלא לעבור על רצונו יתברך ולא לחטוא. מאחר שנפרד בה, אם הוא יחטא, הוא נפרד בה מייחודו ואחדותו, כמו בעבודה זרה ממש, בשעת מעשה, בשעה שהוא חותם. כפי שכבר הוסבר בפרק הקודם, שבשעה שהוא חותה, הוא נפרד מהקדוש ברוך הוא, באותה מידה כפי שהוא נפרד ממנו בשעה שהוא עובד עבודה זרה. ומאחר שהוא היה גם מוסר את נפשו, ובלבד שלא לעבוד עבודה זרה, באותה מידה עליו להימנע גם מעבירה זו, שכן גם על ידי עבירה זו הוא נפרד בשעת מעשה מהקדוש ברוך הוא. והרי גם בעבודה זרה יכול לעשות תשובה אחר כך, שתבטיח לו שאחרי עשיית העבירה הוא לא יהיה נפרד מהקדוש ברוך הוא. אם כן, אפשר שתשאל השאלה, אמנם גם בעבודה זרה יש לו פתרון שלא להיות נפרד מהקדוש ברוך הוא אחרי עשיית החטא, וזה על ידי שהוא יעשה תשובה. ברם, על הסתמכות כזו על תשובה שהוא יעשה אחר כך, כבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מי שאומר שהוא יחטא והוא ישוב בתשובה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כך כתוב במסכת יומא. הרי שביחס לעבודה זרה הוא לא יכול לסמוך מראש על התשובה שהוא יעשה אחר כך, ומשום כך הוא מוסר את נפשו כדי שלא יהיה נשאר נפרד תמידי מהקדוש ברוך הוא. ואילו בעבירה אחרת, הרי אחרי עשיית העבירה הוא לא נשאר בדרך ממילא נפרד מהקדוש ברוך הוא, מבלי להסתמך על תשובה. כיצד איפה אפשר לומר בפסקנות שכשם שהוא יכול להימנע מעבודה זרה, כך הוא יכול להימנע מכל עבירה אחרת. ועל כך באה התשובה. מה שחזל אומרים, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, אין הכוונה שלוקחים ממנו לגמרי את היכולת לעשות תשובה. הכוונה היא זאת, אין עוזרים לו בכך. זאת אומרת, אין מספקים לו את הרגע המתאים לעשות תשובה. אבל אם הוא מתאמץ והוא דוחק את עצמו ועושה תשובה, תשובתו מועילה ומתקבלת. כך שאכן יש בידו להסתמך על התשובה שיעשה אחרי שיעבוד עבודה זרה. ובכל זאת, הוא נמנע מכך, ובלבד שלא יהיה נפרד מהקדוש ברוך הוא בשעת מעשה. ואף שאומר אחטא ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, היינו, שאין מחזיקים בידו להיות לו שעת הכושר לעשות תשובה. כי בדרך כלל נותנים לאדם ולמעלה את הכוח ואת הזמן ואת ההזדמנות הנאותה לחזור בתשובה. אך מי שסומך בשעה שהוא חוטא על כך שלאחר מכן יחזור בתשובה, לא עוזרים לו מלמעלה בכך ולא נותנים לו את ההזדמנות לכך. אבל אם דחק השעה ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד בפני התשובה. תשובה עוזרת תמיד. מכאן שגם בעבודה זרה הוא היה יכול להסתמך שלאחר החטא הוא לא יהיה נפרד מהקדוש ברוך הוא, על ידי התשובה שהוא יעשה. ואף על פי כן, כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת השם, שלא להשתחוות לעבודה זרה, אפילו לפי שעה, ולעשות תשובה אחר כך. כלומר, הוא ימסור את נפשו, גם כשירצו לאלץ אותו להשתחוות לעבודה זרה, לשנייה אחת בלבד, ולאחר שנייה זו הוא יוכל לעזור בתשובה. שעה אז הרי אין זה מפני שתמיד יהיה נפרד מהקדוש ברוך הוא. אלא גם שנייה בודדת זו של היפרדות מהקדוש ברוך הוא בשעת מעשה החטא, מספיקה לו שלא להשתחוות לעבודה זרה. וכל כך למה ובאיזה כוח? מסביר אדמו"ר זקן, ואיינו הרי זה מפני אור השם המלובש בנפשם של בני ישראל כנזכר לעיל. כפי שלמדנו שאור אינסוף מתלבש בנפשם של ישראל בחוכמה, שאינו אותו אור השם אינו בבחינת זמן ושעה כלל, אלא למעלה מהזמן ושליט, ומושל עליו, ומושל על הזמן כנודע. ולכן יש להם לבני ישראל את הכוח, בני אור השם שמתלבש בנפשם, תן להם את הכוח שלא להיפרד חלילה מהקדוש ברוך הוא. כל האמור מה שלמדנו בקשר לשאלה, איך נותנת האהבה המסותרת, שנמצאת בכל אחד מישראל, נותנת ליהודי את הכוח לשלוט ביצר הרע שלו ולהימנע מלעשות עבירה, סור מרע. בהמשך הסביר האדמו"ר הזקן, פעולתה של אהבה מסותרת בבעשה טוב, בצורה החיובית של קיום המצוות. עד כאן מהשיעור היומי, ספר התניא קדישא עם קדושת האדמו"ר הזקן, רבנו שניאור זלמן מלאדי, זכותו תגן עלינו אמן. ממשיכים לשיעור הבא, השיעור ביום יום, הוראות עצות והדרכות מספרו של הרב שליט"א מלך המשיח, ספר היום יום, ליום י"ז בשבט, טוב בשבט, עומדין בעת קריאת השירה, הפטורה ודבורה אישה נביאה, שיעורים חומש תהילים תניא. המנהג לאכול דייסה שחורה. שבת בשלח שנת תרכ"א אמר הצמח צדק המאמר ראו כי השם הנתפס בליקוטי תורה וסיפר אחר כך לבנו אזמור מהרש שבת בשלח שנת תרכ"ה אמר אזמור אדמור הזקן זה המאמר אחר כך קרא אותי וסיפר לי אשר בשנת תרכ"ט ביותו במזריץ' קרא אותו הרב המגיד לחדרו ואמר לו שבת בשלח שנת תרכ"ז אמר בעל שם טוב מאמר על פסוק וישוב הים לפנות בוקר לאתנו, להתנאו, כמאמר הזל. בשנת תרכ"א, שנה אחרי הסתלקות הבא השם טוב, היה אצלי, המשיך דבריו הרב המגיד, רבי הבא השם טוב, ואמר מאמר, והוסיף ביאור בעניין עושין רצונו ולא דברו של מקום. והיום היה אצלי מורי לחזור המאמר, ואמר הרב המגיד המאמר לפני אדמור הזקן, והוסיף ביאור בעניין גנאי נערה, נער גנאי, שכמסופר בתלמוד, נבקע לפי ציוויו של רבי פנחס בן יאיר, כשהיה בדרכו לפדיון שבועים, שזהו כעניין קריאת ים סוף. וסיים הצמח צדק, היום היו אצלי הבעל שם טוב, הרב המגיד, ואזמור, אדמור הזקן, וכל אחד אמר לי המאמר בסגנונו. כעבור איזה שעות קרא הצמח צדק את אזמור מהרש עוד הפעם, ואמר לפניו, ביאור, על המאמר. עד כאן משנת הקל והפעולות שצריך לפעול בשנה זו על פי הורותיו והדרכותיו של הרב שליט"א מלך המשיח, ואנחנו מסיימים בענייני גאולה המשיח ונראה על הפרשת החלה בגאולה האמיתית והשלמה. כידוע שמצוות הפרשת חלה המקורית היא להפריש את 1 חלקי 24 מכל עיסת דגן ששיעורה לכל הפחות קילו 230 גרם. ולתת את זה לכהן. את החלה צריך הכהן לאכול בתערה, וכיום כל עוד לא כל עם ישראל יושבים על אדמתם, מצוות הפרשת החלה היא רק מתקנת חכמים. בנוסף, גם אין כהן שאפשר להצביע לה בוודאות שהוא טהור ולא נטמע בצורה כזו או אחרת, לפיכך לוקחים כזית בלבד, כ-27 גרם מכל עיסה חייבת בחלה, מברכים ואומרים הרי זו חלה, ושורפים את ההפרשה או עוטפים אותה בשתי עטיפות, ומשליחים. כאמור, המצווה נוהגת מהתורה רק בזמן שכל בני ישראל נמצאים בארץ ישראל, יוצא אם כן שמצוות חלה המקורית התקיימה רק בזמן בית המקדש הראשון. בזמן הבית השני לא כל העם עלה לארץ, ולפיכך קיום המצווה היה מתקנת חכמים בלבד. בגאולה האמיתית והשלמה, תחזור בעזרת השם מצוות הפרשת חלה להיות מן התורה. בעוד דושת אדמור צמח צדק מלובביץ' מבאר כי במילה חלה ברומז קץ הגאולה. האותיות הראשונות של חלה, ח' למד, עולות בגימטריה 38, ואם נכפיל 38 בגימטריה של האות ה' של חלה, ונקבל 38 כפול 5 זה 190. 190 בגימטריה המילה קץ. רמזים נוספים לגאולה ניתן למצוא בפסוק הבא, המדבר על הפרשת חלה. והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. רק בגאולה יהיה לחם הארץ, הלחם יצמח, חפוי ומוכן מהארץ. כמו שנאמר, עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוצאות. העובדה הזאת גם רמוזה במילה באכולכם, המורכבת משתי תיבות, בית א' ואכולכם. כלומר, האוכל בא מוכן לאכילה. באכולכם זה שתי מילים, באכולכם. האוכל בא מוכן לאכילה ללא צורך בהכנות. בעיקרון יש להפריש את ההכנה לפני אפיית הבצק, כמו שכתוב, ראשית אריסותיכם, מלשון עיסה, חלה, תרימו תרומה. אך בפסוק הזה נאמר, באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה, בזמן האכילה, משום שהוא עוסק בעידן שבו כלל לא יבצק, אלא הלחם יגיע אפוי ומוכן, וממילא כך נפריש ממנו חלה. הרבי שליט"א מלובביץ' מלך המשיח מוסיף ומציין כי מבין שלוש המצוות המיוחדות לאישה, חלה, נידה, הדלקת נר שבת, חלה היא המצווה היחידה שתקוים לעתיד לבוא מהתורה. משום שמצוות הדלקת הנר היא תמיד מתקנת חכמים בלבד, ומצוות נידה לפי כמה דעות תתבטל לחלוטין כתוצאה משינוי באנטומיה הנשית. עד כאן מהפרשת החלה בגאולה האמיתית והשלמה, שתהיה בעזרת השם מצווה, תשוב להיות מצווה מן התורה הקדושה, ונזכה לביאת משיח צדקנו, כפי שמרומז במילה חלה, חל ה' חל 38, כפול ה' שזה 5 בגימטריה, בגימטריה 190, שזה המילה קץ, שקץ הימין וקץ הימים, כפי שהרבי אומר, שקלו כל הקיצין, משיח עומד לבוא מיד ממש, כפי שרואים בכל המאורעות שקורים בעולם בכל יום, ובכל עת ובכל שעה, כל שינוי הטבע, השינויים שקורים עם מות העולם, כל זה מביא להתגלותו של מלך המשיח, מלך ביופיו תחזינה עינינו, מלך שימלוך על כל העולם כולו, זהו מלך המשיח, שהוא מביא ומייצג ומראה מלכותו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. חי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, חי וקיים לעולם ועד, כל טוב ישתמע, בשורות טובות, ויחי המלך המשיח. בזמן הגאולה, הפתרון היחיד, השיח בלב.